ערב טוב. לאחר פרשיות הביקורים וביאור המעשרות שפותחות את פרשת כי תבוא, עוברת התורה למצווה שהייתה שייכת לשעתה, והיא בעצם מצווה היסטורית, אבל עיון מעמיק בה יכול אולי לגלות שכמצווה היא שייכת לא רק לשעתה, אלא יש בה גם יסוד של מצווה לדורות. המצווה היא מצוות העמדת האבנים הגדולות עם מעבר הירדן וכתיבת כל דברי התורה על האבנים הגדולות. בני ישראל מצווים ביום שיעברו את הירדן להקים להם אבנים גדולות, לסוד אותם בסיד, לשים את האבנים הגדולות האלו בהר עיבל, ורק אז מופיעה הפרשה הארוכה של הברכות והקללות על הר גריזים ועל הר עיבל. אני מבקש הערב לעיין בפרשה הזאת, ומתוך אותה מצווה שהייתה לשעתה בלבד כביכול, לנסות לגעת בצומת, בנקודה, ברגע של המעבר בין עבר הירדן הזה לעבר הירדן הזה, של הכניסה לארץ ישראל, של המעבר מסוף המדבר וכניסה לכיבוש, כניסה לארץ. נתחיל ברשותכם בפסוקים עצמם. הפסוקים נמצאים במקור מספר 1, פרק כ"ז בפרשה מתחילתו. נקרא קודם כל את הפסוקים על הקשיים שיש בהם מאליהם. ויצב משה וזקני ישראל את העם לאמור, שמור את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום. לפני שנמשיך, לא ברור כאן על איזו מצווה מדובר. יש כאן ביטוי מעניין, לא שמור את המצוות, לא שמור את המצווה, אלא שמור את כל המצווה. הרמב"ן ופרשנים נוספים כמוהו טוענים שהכוונה היא לכל תרי"ג המצוות. אנחנו נמצאים בסיומה של התורה, נותרו בהמשך עוד המצוות האחרונות של כתיבת ספר תורה ומעמד הקהל, ועכשיו מתייחסים אל כל המצוות כיחידה אחת, ולכן קוראים להם בלשון יחיד עם המילה כל, כל המצווה. כך טוען הרמב"ן. האבן עזרא לעומתו טוען אחרת לגמרי. האבן עזרא נמצא במקור מספר 2, והוא טוען שמור את כל המצווה, ומה היא? והקימותה לך אבנים גדולות להכיל את התורה. כלומר, לפי האבן עזרא, הפסוק הזה הוא הקדמה לפסוקים שנקרא מיד. לפי הרמב"ן, הפסוק הזה הוא חתימה של התורה כולה. שמור את כל המצווה, ועכשיו ישנו פרט מעשי של הקמת האבנים הגדולות שמיד אנחנו נכנסים אליו. אולם לפי האבן עזרא, האבנים הגדולות הן המצווה שעליה מצטווים בני ישראל לשמור אותה. הרמב"ן מזכיר אגב את דברי האבן עזרא, ובניגוד לפעמים אחרות הוא לא מתמודד עם דבריו, הוא רק כותב, אני מצטט אותו מבפנים, הוא רק כותב, כך כתב רבי אברהם, ואיננו נכון, וממשיך הלאה. כלומר, הוא מביא את דרכו שלו, אבל צריך להבין את דברי האבן עזרא. האבן עזרא טוען שלמצווה הזאת יש איזשהו חיוב מיוחד, את המצווה הזאת צריך לשמור במיוחד, שמור את כל המצווה אשר אנוכי מצווך, והיא המצווה הזו של הקמת האבנים הגדולות. נראה את המצווה וננסה לחזור ולהבין בסוף מהי כל המצווה הזו. אגב, הביטוי הוא קשה, מדובר על מצווה אחת, מה זה כל המצווה? מצווה חשובה ככל שתהיה. נתחיל את המצווה, פסוק ב'. והיה, היום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך, והקימותה לך אבנים גדולות ושדתה אותם בסיד, וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת ועובריך, למען אשר תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך, ארץ זבת חלב ודבש, כאשר דיבר השם אלוהי אבותיך לך. ובלי להיכנס בכלל לתוכן הפסוק או הפסוקים שקראתי עכשיו, הקושייה נובעת מעצם הפסוק הבא. והיה, ועובריכם את הירדן תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל, ושדתה אותם בסיד. כל הפרשנים עוצרים כבר פה ושואלים, הרי זה כבר נאמר לפני שני פסוקים. המצווה של להקים את האבנים ולסוד אותם בסיד נאמרה בפסוק ב' והיא שוב נאמרת בפסוק ד'. מה הכפילות הזאת של אותה מצווה? אני רק רומז בסוגריים. אבן עזרא מדבר על איזושהי מצווה שיש לה חלקים, כל המצווה. המצווה הזאת של הקמת האבנים מופיעה בשתי תלבושות, בשתי פעמים, בשתי צורות. אם נדייק נראה שישנו הבדל בין פסוק ב' לפסוק ד' שמחייב הבנה. פסוק ב' אומר מתי בדיוק עושים את זה. והיה ביום אשר תעברו את הירדן, כלומר אסור לדחות את היום. איפה להקים? פסוק ב' לא אומר. בארץ אשר השם אלוקיך נותן, אבל איפה? פסוק ד' אומר, והיה בעובריכם את הירדן, הוא לא כותב ביום, תקימו, כבר נאמר להקים, והקימותה לך. מה ההבדל בין המצווה של והקימותה לך אבנים גדולות של פסוק ב' לתקימו את האבנים האלה של פסוק ד'? אבל כאן יש תוספת, את האבנים האלה תקימו בהר עיבל ושדתה אותם בסיד. אם נעשה את הדבר הפשוט ביותר שצריך ונצרף את שני הפסוקים, יצא לנו הדבר הבא: באותו היום שעוברים את הירדן צריכים להקים את האבנים בהר עיבל. כל מי שזוכר את המפה, זה דבר מאוד לא קל. כלומר, צריכים ללכת מן הירדן, מרחק שחזל קוראים לו 60 מיל, לא ניכנס עכשיו לדיוק פה, אבל מרחק גדול מאוד מהירדן לשכם, להר עיבל ולהר גריזים, באותו היום, ולהקים את האבנים האלה. אנחנו מדברים פה על עם שעובר את הירדן, זה מהלך עצום. ומהירדן עד למרכז, לשכם, להר עיבל ולהר גריזים, מהלך ארוך מאוד, שצריכים לעשות ולהקים את האבנים. וגם אם זה הפירוש, אז למה העסק מחולק פה לשני פסוקים שבשניהם מופיעה לכאורה אותה מצווה? והקימותה לך אבנים גדולות, תקימו את האבנים האלה. איזה מין סידור בפסוקים זה? נמשיך בינתיים בפסוקים, נשאיר את השאלה הזו פתוחה. שם כשתגיע להר עיבל, מה תעשה? ובנית שם מזבח להשם אלוהיך, מזבח אבנים, לא תניף עליהם ברזל, אבנים שלימות תבנה את מזבח השם אלוהיך, ועלית עליו עולות להשם אלוקיך, וזבחת שלמים ואכלת שם, ושמחת לפני השם אלוקיך. וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזו באר היטב. אני אגב לא נכנס כאן כמובן לשאלה הטכנית המרתקת, איך כותבים על אבנים, שאנחנו עוד לא יודעים כמה הם בדיוק, בספר יהושע מסתבר שזה יהיו 12 אבנים. כנגד 12 שבטי ישראל, כל שבט מרים אבן, יהיו האבנים הגדולות, היפות, החשובות, את כל דברי התורה על 12 אבנים בער היטב. חז"ל אגב אומרים שבער היטב פירושו ב-70 לשון. כתבו פה על 12 אבנים ב-70 לשונות של אומות העולם את כל דברי התורה, דבר שמחייב הבנה. יש גם הרבה פרשנים שעוסקים בשאלה אם זה משנה תורה, אם זה הברכות והקללות, אם זה כל התורה, לא ניכנס לזה. וידבר משה והכהנים הלויים אל כל ישראל לאמור, הסכת ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם להשם אלוקיך. ושמעת בקול השם אלוקיך, ועשית את כל את מצוותיו ואת חוקיו אשר אנוכי מצווך היום. הפסוקים האחרונים מחייבים עוד פעם הבנה גדולה מאוד, וחז"ל גם כן שואלים כבר את השאלה, מה פירוש היום הזה נהיית לעם? היום הזה הוא היום של סוף שנת ה-40 במדבר. באותו הזמן שבו נצטוו על האבנים, מה עושה אותם היום הזה לעם? תורה הם נהיו לעם שנאמר להם לפני מתן תורה, שבקבלת התורה הם נהיים סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה נאמר להם שם. כמעט ואין לי ספק שאם מישהו מאיתנו היה צריך לנקוב בתאריך היסטורי שבו נהיינו לעם, הוא היה מעלה המון תאריכים, יציאת מצרים, מתן תורה. סביר להניח שהיום שבו נצטווינו על הקמת האבנים לא היה מהווה תאריך יסוד שהופך אותנו באותו היום לעם. מה פירוש היום הזה נהיית לעם? אז כבר מקריאת הפרשה שלוש שאלות מהותיות מחויבות מעצם הפסוקים. ראשית, שמור את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום. אם המדובר הוא על מצוות האבנים האלו, מה המייחד, המייחס את המצווה הזאת שצריך לשמור אותה מכל המצוות? ומדוע היא נקראת כל המצווה? שני, מה הם שני הציוויים? מהו הציווי הראשון של והקימותה לך, ואחר כך הציווי השני של תקימו את האבנים? ושלישית, מה קרה עכשיו שהיום הזה נהיינו לעם? אלה נדמה לי שלוש השאלות שעולות מעצם הקריאה הראשונה בפסוקים. אנחנו נגיע מיד לניסיון לענות קודם כל על השאלה המרכזית בפסוקים, על הכפילות שיש פה. לפני כן רק הערה אחת שנחזור אליה בעזרת השם במהלך השיעור הרבה. אמרנו מקודם שהמצווה הזו היא מצווה שהיא כמובן לא לדורות. היא מצווה שניתנה בשעתה. אנחנו שלא עברנו את הירדן ממצרים, מהמדבר לארץ ישראל, כבר לא מצווים במצווה הזו. ובכל זאת, דבר מאוד מעניין ישנו אצל חלק ממוני המצוות. רבי סעדיה גאון, וכמוהו בעל הלכות גדולות, מונים את מצוות האבנים הגדולות כאחת מתרי"ג המצוות. הרמב"ם בספר המצוות, בשורש השלישי שלו, מקשה על בעל ההלכות הגדולות ואומר, הרי זו מצווה לשעתה. איך מונים מצוות שאינן רלוונטיות לדורות? זה היה ציווי לאותו הדור בלבד, אולי לאותו היום שבו עוברים את הירדן. ובכל זאת, בעל ההלכות גדולות, ורב סעדיה גאון עוד לפני, מונים את המצווה הזאת כאחת מתרי"ג המצוות. אני אראה רק בדברי בעל הלכות גדולות במקור 3, שם הדברים הם מאוד קצרים, הוא מונה את הפרשות האחרונות בתרי"ג המצוות, כדאי לראות את הרצף, בעיקר לראות מה חסר פה. פרשת ביקורים, פרשת האבנים הגדולות, פרשת הברכות והקללות, מה כאן מצווה? פרשת הקהל, הרי אלו 65 פרשיות, לא ניכנס לחלוקה הפנימית שלו, יחד זה סיומו של הבהג. הרי כאן 613 מצוות מפורשות שקיבלו ישראל על הר סיני, פירוש עונשן ומתן שכרן. מהי המצווה? רב סעדיה גאון מנסח את המצווה, לכתוב תורתי על האבנים. זהו הנוסח. לכתוב תורתי על האבנים, זוהי המצווה כביכול לדורות. למרות שוודאי שהיא מצווה רק לשעתה. המרתק הוא שאצל שניהם לא מופיע בתרי"ג המצוות המצווה הבאה של כתיבת ספר תורה. כתיבת ספר תורה שמופיעה בעוד שתי פרשות, שכל מוני המצוות לומדים אותה, מבעתה כתבו לכם את השירה הזאת בפרשת ניצבים, לא מופיעה בפרשת וילך, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, המצווה הזו לא מופיעה אצל רבי סעדיה גאון. והוא את מצוות כתיבת ספר תורה לומד כאן, בכתיבת דברי התורה על האבנים. והשאלה היא מה הכוונה כאן. אבל איך שלא יהיה, אני כבר רומז שבמצווה הזאת יש כנראה משהו עקרוני מאוד שיכול להפוך אותה לשמור את כל המצווה. נגיע לדבר הזה בעזרת השם מתוך העיון הלאה. השאלה הראשונה אם כן שאנחנו רוצים להתמודד איתה היא מה הם שני הציוויים שקראנו עכשיו. רש"י עונה על פי חז"ל, ואני לפני שאקרא את רש"י אראה את אברבנאל. אברבנאל שהזכרנו אולי פעם בהקשרים אחרים, ובואו נראה איך הוא עונה על זה בתוך הפסוקים. על פי אברבנאל, אם נחזור רגע למקור אחד ונראה שנייה את הפסוקים, על פי אברבנאל אין כאן שני ציוויים. יש כאן מבוא, ואחרי המבוא באה המצווה. אברבנאל טוען כך, אני אומר את זה על פה ואז נראה את הדברים כתובים. פסוק ב', אני חוזר אליו, לא מהווה מצווה. המצווה נמצאת רק בפסוק ד', ומי שישים טוב לב יראה שבפסוק ד' כתוב בגוף שני ציווי. והיה בעובריכם את הירדן, תקימו. זה לא מתפרש לשתי פנים, זה ציווי. הציווי הוא תקימו את האבנים. פסוק ב' לא חייב להתפרש כציווי. והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, והקימותה לך אבנים גדולות. אנחנו בדרך כלל מסבירים את זה כעוד ציווי. טוען האברבנאל, לא. ונראה את הדברים בפנים במקור 4. ועניין הפסוקים וכוונתם הוא שישראל, אם יתנהגו כדרך הנלחמים הבאים לרשת משכנות לא להם, מעניין מאוד הביטוי הזה, ארץ ישראל נקראת משכנות לא לנו. ארץ ישראל היא ודאי לנו, אבל המציאות היא שהמשכנות הם לא לנו, הם באים לא לארץ נושבה, הם באים לארץ מלאה בתים אשר לא בנית ובורות חצובים אשר לא חצבת. זאת ארץ שיש בה משכנות לא להם, ואז הם נעשים כובשים כאלה. זה נשמע לא טוב. ואז מתרחשת התופעה הבאה, ממשיכה אברבנאל, אין ספק שבעוברם את הירדן להיכנסם לארץ ההיא שירצו לכבוש, יקימו אבנים גדולות, אבני שיש טהור, ויכתבו עליהם את הדברים לאות ולזיכרון בדמות חזק, שבאו אל הארץ ההיא בכוח גדול וביד חזקה, בשנת כך וכך ובירח כך, כמו שהיו עושים הרומיים כי בבואם אל ההר, אל ארץ, לא להם, יציבו להם ציונים, אם בדרכים, ואם בכניסת הערים לשם ולתפארת. להיות להם לאות אדנות וחזקה בארץ ההיא. אנחנו נחזור מיד לסוף. אבל פסוק ב' פירושו כך אומר אברבנאל. כשאתם תעברו את הירדן, אני יודע מה יקרה, זה לא מצווה. באופן טבעי, אתם תקימו אבנים גדולות כמו כל צבא לוחמים שכובש ויוצר סמלים של אדנות. אתם תקימו אבנים ותכתבו עליהם, כאן לחמנו, כאן עשינו, כאן פעלנו, כאן עיוותנו, כאן החלטנו, כאן עשינו את זה, כאן פעלנו בזה, כאן ניצחנו את זה, משנת כך וכך לירח כך וכך. כל התופעה הזאת היא התופעה הפשוטה שתתרחש, היא לא מצווה. והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, אני יודע שבא כימותה לך אבנים גדולות. ככה אברבנאל קורא, זה לא ציווי. ואני יודע שתקים אותם ותסוד אותם בסיר. ואז מה תרצה לעשות? כמו הרומאים. כמו כל העמים, לכתוב שם את שמות הגנרלים, ולכתוב שם את השעות ואת הניצחונות. עכשיו בא פסוק המצווה בפסוק ד'. את האבנים הגדולות שתקימו, תקימו, זאת עובדה. אבל על האבנים הגדולות האלה שתקימו, עכשיו תבינו מה יש מצווה לעשות. אני מסיים את אברבנאל. וציווה משה רבינו עליו השלום לישראל, שאותו הדבר שהם כדרך הלוחמים יעשו מפאת עצמם, יעשו אותו הם לשם מצווה, ולכבוד הגבוה, לא לגסות הרוח, כיוון שלהשם הישועה, והמה לא בחרפם ירשו את זה. זאת המצווה. וזה החלוקה לשני הפסוקים טוענה אברבנאל. זה פרשנות שלא הולכת על פי קריאתם של חז"ל את הפסוקים שמיד נגיע אליה, אבל היא מהפכה. הפסוק הראשון עוסק במציאות. המציאות הפסיכולוגית שתתרחש אצלכם מיד אחרי היציאה מן הגלות, היציאה מן המדבר והכניסה לארץ, תבוא לידי ביטוי בתופעה הזו של האבנים הגדולות. אתם לאט לאט תלכו לכיוון כזה של ביטוי הכוח. הוא ביטוי שאלמלא נעדן אותו ונזכור שלהשם הארץ והמה לא בחרבם ירשו ארץ, הוא יכול להיות כמו של הרומאים וכמו של כל העמים האחרים. לכן אתם מצווים בציווי הבא על האבנים הגדולות האלו תקימו, וכתבת עליהם את כל דברי התורה הזאת. זה ההסבר על פי אברבנאל. ההסבר הזה הוא יפה מאוד, ואנחנו עוד נחזור אליו על מנת להבין באמת יותר את העומק על פי ההסבר של חז"ל הפסוקים. רש"י טוען שכמובן יש כאן שני חלקים, והוא לא מסביר את וכימותה לך כמו שאברבנאל מסביר כעובדה, אלא באמת כמצווה. וישנן כאן כאילו שתי מצוות, אבל המצוות האלה פשוט מתארות את מה שהתרחש בהקמת האבנים. מקור הדברים של רש"י, או מקור התפיסה שלנו בכלל במה שקרה באבנים, נמצא בספר יהושע. כל פרשת האבנים מתרחשת בפועל, בציוויה, בביצועה, בספר יהושע, בפרק ד', והביצוע הזה מסתיים בפרק ח'. הפסוקים במקור 6 מראים מה קרה אצל יהושע, ולפי מה שקרה שם אני אקרא רק חלק קטן מהפסוקים. ויהי כאשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן, ויאמר השם אל יהושע לאמור, קחו לכם מן העם 12 אנשים, איש אחד, איש אחד משבט, וצבו אותם לאמור, שאו לכם זה מתוך הירדן ממצב רגלי הכהנים, הכין 12 אבנים, ועברתם אותם עמכם והנחתם אותם במלון אשר תלינו בו הלילה. כלומר, מדובר כאן על 12 אבנים שצריכים לשים במקום הלינה הראשון שנגיע אליו. אלו 12 אבנים הראשונות שעליהם מדובר. יהושע קורא ל-12 אנשים אשר הכין לבני ישראל, אני ממשיך בפסוקים, איש אחד, איש אחד ושבר, ויאמר להם יהושע, עברו לפני ארון השם אלוהיכם אל תוך הירדן, והרימו לכם איש אבן אחת על שכמו למספר שבטי בני ישראל, למען תהיה זאת אות בקרבכם. ועוד נחזור לפסוק הזה, הוא מאוד מהותי, כי ישאלו ביניכם מחר לאמור, מה האבנים האלה לכם? נזכיר לכולנו את כי ישאלך בנך מחר לאמור, מה העבודה הזאת לכם של יציאת מצרים, עוד נחזור לזה. ואמרתם להם, אשר נחרטו מימי הירדן מפני ארון ברית השם, ועוברו בירדן נחרטו מי הירדן, והיו האבנים האלה לזיכרון לבני ישראל עד עולם. בני ישראל עושים כך בפסוק ח', והם לוקחים את האבנים ושמים אותם במלון. ואז מגיע פסוק ט', שהוא מאוד משמעותי להבנת הפרק, ו-12 אבנים, כלומר, חוץ מה-12 האלו, ו-12 אבנים הקים יהושע בתוך הירדן, תחת מצב רגלי הכהנים נושאי ארון הברית, ויהיו שם עד היום הזה. כלומר, יש לנו 12 אבנים שנשארות בירדן, ויש לנו 12 אבנים שהולכות איתם למלון. מה קורה עם האבנים שהולכות איתם למלון? מדלג למקור הבא, המקור מספר 7. זה מאוד מעניין שבין מקור 6 ל-7 יש כמה פרקים באמצע, זה בפרק ד' ביהושע וזה בפרק ח', למרות שזה המשך ישיר. אז יבנה יהושע מזבח להשם אלוקי ישראל בהר עיבל. מי שעקב היה חסר לו את הציווי להקים את האבנים בהר עיבל. מי שעקב היה חסר לו הציווי להקים את האבנים בהר עיבל. והנה מופיע בפרק ח' כך, אז יבנה יהושע מזבח להשם אלוקי ישראל בהר עיבל, כאשר ציווה משה עבד השם את בני ישראל ככתוב בספר תורת משה, מזבח אבנים שלמות אשר לא הניף עליהם, ויכתוב שם על האבנים את משנה תורת משה אשר כתב. אז מה קרה פה? 12 אבנים היו בתוך הירדן, 12 אבנים הלכו איתם למלון, ו-12 אבנים נמצאות בהר עיבל, ועליהם כותבים את משנה התורה. זה אגב אולי קצת מוריד את העניין של כתיבת כל התורה. כאן כתוב משנה תורה, ספר דברים. אז יש לנו בעצם 3 שלבים. 12 אבנים של פסוק ט' בפרק ד' ביהושע שנמצאות מתחת מצב רגלי הכהנים בירדן, וכך מסבירים חז"ל את הסיפור של הפסוקים אצלנו. חוץ מ-12 אבנים שנשארות בירדן, הם לוקחים איתם 12 אבנים, נושאים אותם עליהם, איש אחד, איש אחד משבט, את 12 האבנים האלו הם נושאים איתם באותו היום עד הר עיבל, בונים את המזבח וכותבים עליו את כל דברי התורה, מפרקים את האבנים מהר עיבל וחוזרים עם האבנים אל הגלגל ושמים אותם שם. זה המהלך שהתרחש מבחינה היסטורית. ולכן ישנן שתי מצוות. אם נחזור למקור 5 ברש"י, רש"י אומר את זה בקיצור מוחלט, והקיימותה לך, הוא מתייחס לפסוק ב', והקיימותה לך אבנים גדולות בירדן, ואחר כך תוציא משם אחרות, ותבנה מהן מזבח בהר עיבל. כלומר, יש כאן שני זוגות אבנים, 24 אבנים, שבעצם מופיעים בשלוש מקומות, בשלושה מקומות. בירדן עצמו, בהר בהר עיבל, ובגלגל, כשבני ישראל חוזרים עם האבנים לגלגל. זהו ההסבר שנותנים חז"ל במסכת סוטה בסוגיה ארוכה. זהו ההסבר שממנו אני רוצה להיכנס לכל הפרשה. היוצא על פיו הוא שמה שקרה ביום שעברו את הירדן הוא מהלך היסטורי עצום, שאולי פחות מדי נותנים עליו את הדעת. בני ישראל עוברים את הירדן וצריכים ללכת בו ביום עד הר עיבל, כותבים שם, מעניין שדווקא על הר עיבל ולא על הר גריזים, ששם הברכה, כותבים שם על האבנים את כל דברי התורה, מקימים שם מזבח, שם מקיימים את המצווה של וזבחת ושמחת לפני השם אלוקיך, הולכים עם האבנים לגלגל, ורק אחר כך מתחילות כל הפרשות של הכניסה הפיזית בארץ ישראל. יריחו, העין, הנפילה בעין, הניצחון הנוסף בעין, החטא של אחן, כל הדברים האלו בספר יהושע מופיעים עוד לפני הפסוקים שקראנו כרגע בפרק ח'. הם מופיעים בפסוקים של פרקים ה' וו' וז', בין החלק הראשון של מעבר הירדן לחלק השני שהרגע עסקנו בו בהר עיבל. ועכשיו נחזור לדברים שאומר יהושע לבני ישראל בהקמת האבנים, ונבין אותם פתאום. והיה כי ישאלון ביניכם מחר לאמור, מה האבנים האלה? ואמרתם להם, זיכרון לבני ישראל. ומהו הזיכרון? אני חוזר למקור 6, אשר נחרטו מימי הירדן מפני ארון ברית השם. בעוברו בירדן נחרטו מי הירדן, והיו האבנים האלה וזיכרון לבני ישראל עד עולם. השאלה מה האבנים האלה נראית שאלה שעל פניה, בלי להבין את הפרשה, פחות רלוונטית ממה העבודה הזאת לכם. מה העבודה שואל הילד כל שנה כשהוא רואה שוב ששומרים את הפסח, ושוב הוא שואל מה העבודה הזאת לכם. ויהושע משתמש באותה הלשון, והוא מבקש לומר לנו שיהיה לנו תפקיד חינוכי קבוע, היסטורי, שבו נצטרך לענות לשאלה מה האבנים האלה. נספר בהיסטוריה איך עם ישראל הלך 60 מיל להר עיבל ולגלגל, ולפני שהוא התחיל להתעסק בארץ ישראל ובמלחמותיה, הוא הלך להקים את האבנים ולכתוב עליהם את דברי התורה. והעניין הוא לגלות לבנים שמימי הירדן נחרטו רק מדבר אחד, פסוק ז', מפני ארון ברית השם. תוכנו של ארון ברית השם הוא התוכן שכתוב על האבנים האלה. יבואו הבנים שיחפשו לדעת על אילו אוניות עברו את הירדן, באילו טקטיקות השתמשו, מה הייתה אסטרטגיית הלוחמה. ויהיה לנו ציווי לדורות לברר שהאבנים האלה יעידו שמימי הירדן נחרטו מפני ארון ברית השם. אנחנו חוזרים על זה אגב כל פעם בהלל, ומחברים את שתי העובדות ההיסטוריות האלו יחד. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, אז ישנן שתי תופעות. מה לך הים כי תנוס? זה אותו דבר, מה לך הירדן יסוב לאחור. והתשובה היא, מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוה יעקב. זאת שאלה ותשובה פשוטה, ברורה. ומי שמעמיק בה עוד יותר, מוצא בה את התשובה הבאה. מלפני אדון חולי ארץ, כלומר מלפני אדון כל הארץ. מלפני אלוה יעקב, כלומר מלפני אדון כל הארץ, שעכשיו התגלה בעולם כאלוהי יעקב. מה ראה הירדן? הים ראה וינוס. הירדן יסוב לאחור. מה הוא ראה? הוא ראה את ארון ברית השם. כאן מופיעה הפרשה המופלאה הזאת שצריך להתחיל להעמיק. בני ישראל מצווים, אם עוברם את הירדן והכניסה לארץ ישראל, לברר לעצמם בירור אחד מהותי. מהי הנקודה שמחברת בין העם הזה לארץ הזאת? הדבר הראשון שמתרחש במציאות, ולכן סדר הפרקים הוא כך ביהושע, הוא המפגש עם יושבי הארץ. נפגשים קודם כל עם העוצמה של אנשי יריחו, עם חומת יריחו האדירה. נפגשים עם העי, אבל צריכים לגלות לפני כן תגלית דרך הרגליים. לפני שפועלים את הפעולות האלו, הולכים להר עיבל וחוזרים ומקימים את האבנים ביום אשר תעברו את הירדן. ועל האבנים האלה כותבים את כל דברי התורה הזאת, ורק מכוחם ניתן לברר אחר כך את כל תוקף המלחמות כאן בארץ. לחז"ל הפריעה העובדה באמת שיהושע דוחה את שני חלקי האבנים מפרק ד' לפרק ח'. במקור 8 מופיע מדרש קשה מאוד. הוא מופיע בתוך המלחמה על יריחו. שם תוך כדי המלחמה כתוב שיהושע נמצא, סליחה, זה לא במלחמה על יריחו, זה כבר במלחמה על האי, המדרש הראשון שאנחנו נראה. במלחמה על האי יהושע נופל, הוא נמצא במצור בלילה, והוא לא מבין למה ישראל נפלו לפני האי. מגיע אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, ויאמר השם אל יהושע, קום לך. למה זה, אני קורא בעל פה, למה זה אתה נופל על פניך? חטא ישראל. ומה הוא חטא? מעלו כי חשוב חרם, אחן, זה הפרק של החן. רבי שילה במסכת סנהדרין דרש את הביטוי קום לך. למה זה אתה נופל על פניך? מה זה קום לך? בפשטות פירושו תתרומם, צריך להמשיך. וההתרוממות נובעת מזה שתבין שהבעיה נמצאת אצלכם, חטא ישראל. זה לא איזו מין גזירה שאי אפשר לטפל. תזהו איפה החטא, וכשתזהו את החטא, תמצאו את המעל בחרם, תזהו את החטא, ואז נוכל להמשיך להילחם. רבי שילה רואה פה יותר. קום לך. לא קום סתם, דריש רבי שילה, אי אפשר להגיד את זה אלמלא זה כתוב. אמר לו הקדוש ברוך הוא ליהושע, שלך קשה משלהם. אתה שואל למה ישראל נופלים? החטא שלך קשה יותר מהחטא שלהם. של יהושע חטא, איזה חטא? אני אמרתי והיה בעוברכם את הירדן, תקימו. ואתם ריחקתם 60 מיל. לא ניכנס להסבר דבריו של רבי שילה, הדברים הם מאוד מאוד קשים ומחייבים הבנה. הרי הוא הלך להר עיבל, מה אתה רוצה, שהוא יקרב את הר עיבל אליו? הוא הלך להקים את האבנים על הר עיבל. יש בזה הרבה הסברים. לי חשוב רק המסר שרבי שילה רוצה לתקוף. אתה שואל למה ישראל נופלים בעי? הנה נמצאת כאן התשובה. כי איבדתם את העיקר ואת הפחות עיקר. שכחת שכל מה שלא תעשו בנוי רק על זה, שקודם כל תגיעו להר עיבל ותקימו את האבנים ותכתבו עליהם את דברי התורה. היסוד הזה הוא זה שגורם לכם עכשיו ליפול בעין. הדבר הזה, הרעיון העמוק הזה, מסתבר עוד הרבה יותר בהמשכה של אותה גמרא, הפעם באמת דווקא ביריחו. יהושע נמצא ביריחו במצור. הוא ממתין בלילה בתוך המערב יחד עם כל הלוחמים, ואז מגיעה דמות שלא יודעים בדיוק מי. הדמות הזאת מתקרבת אל יהושע, ויהושע שואל אותו, הלנו אתה אם לצרינו? והדמות הזאת עונה שהוא שר צבא השם, מלאך השם. ויהי בהיות יהושע ביריחו, אני ממשיך, זה הכל הגמרא במסכת סנהדרין בדף מ"ד אצלנו במקור 8. וישא עיניו וירא וכולי, והוא שואל את הלנו אתה אם לצרינו, ויאמר לא, כי אני שר צבא השם, אתה באתי. ושם שוב לא ניכנס לבירור בפרקים, אבל את חז"ל מעניינת רק העובדה האחרונה, מה פירוש אתה באתי? אני יודע שאתה באת. מה אתה רוצה להגיד, שר צבא השם? מה זה אתה באתי? וחז"ל מבינים שמה שהוא רצה להגיד זה רק אתה באת. הוא כבר רמז לו מספיק. אמר לו, אמש ביטלתם תמיד של בין הארבעים, ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה. אמש, בגלל המלחמות, בגלל הכניסה, ביטלתם תמיד של בין הארבעים, זה נורא והיום. תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים שלא יכול להיבטל, התבטל בגלל מה שאתם עשיתם. אבל זה בסדר. עכשיו ביטלתם תלמוד תורה. מה פירוש ביטלנו תלמוד תורה? אנחנו עושים מלחמה, אנחנו כבר לא במדבר. אנחנו כבר נכנסנו לארץ ישראל ואנחנו מצטווים לעשות מלחמה. והוא שואל אותו, על איזה מהן באת? אמר לו, אתה באתי. על ביטול תלמוד תורה של עכשיו. מיד וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק מלמד שלן בעומקה של הלכה. זה נראה דרשה כל כך רחוקה. רש"י מסביר אותה. במקור 9. ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה, זה פלאי פלאות הדברים של רש"י כאן. מה זאת מלחמה בארץ ישראל? כיוון שביום אי אתם יכולים לעסוק בתורה מחמת עסקי מלחמות? אני לא אומר לכם לעסוק בתורה ביום, כי הרי עכשיו אתם במלחמה. אתם צריכים לעשות מלחמה. אבל בלילה צריכים אתם לעסוק בתורה. מה פירוש צריכים לעסוק, אבל צריכים גם שיהיה מערב? צריכים לעשות מצור. והיה לך לשכב בגלגל ששם המחנה ולא במצור. צריך להבין את זה לעומק. יהושע הוא הדמות הראשונה שקובעת את המוסר הגדול של האחריי. הוא לא נשאר בגלגל, הוא לא יושב בגדוד, הוא לא יושב במחנה, הוא הולך ושוכב במצור עם הלוחמים. ואז מגיע אליו המלאך ואומר לו, זה נפלא, אבל פה צריך להיזהר. כשיש מלחמה, צריך לעשות את המלחמה. אבל מישהו צריך לדאוג שבגלגל יעבירו גם שיעור של תורה עכשיו. מישהו צריך לדאוג שבתוך המלחמה נזכור על מה בכלל המלחמה. מישהו צריך לדאוג שלא תיווצר להחזיק את כל המוטיבציה, את כל התפיסה, את כל ההבנה על מה בכלל הלחימה. תמיד של בין הארבעים יתבטל, יתבטל. אבל תלמוד תורה יתבטל. וילן יהושע בתוך העמק, ממשיך רשי וגומר, אתה באתי על שם עכשיו באתי, לפרה. מיד נזהר יהושע וקבע את האופי של הלוחם הארץ ישראלי, תראו מה הוא. ולהוסיף עוד לבוא במצור בלילה. וכך נאמר בעי וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק. הוא לחם כל היום, ובלילה לב בעומקה של הלכה. החיבור הזה הוא לא רק חיבור יפה. הוא כל המהות של האבנים הגדולות והתורה הכתובה על האבנים הגדולות. כל המציאות של הכניסה לארץ ישראל מותנית בזה, שביום שתעברו את הירדן, תגדירו לעצמכם על מה אתם בכלל לוחמים. עוד יבואו ימים שישאלו ביניכם מה האבנים האלה. יבואו ימים שבהם לא יבינו, מפני שכבר יתרגלו אולי לעובדה שהכל עובד, וישנה עוצמה, וישנה מציאות, וישנה מדינה, והכל קיים. ופחות יבינו את הצורך, פחות יתפסו בדיוק כמו במה העבודה הזאת לכם. ואז תצטרך לבוא התשובה האחת הקשה הזאת. עדות שנחרטו מימי הירדן מפני ארון ברית השם. פתחנו בהיום הזה נהיית לעם. וניסינו לברר מה פירוש היום הזה נהיית לעם, הרי לא ביום הזה נהיו לעם. הרי נהיו לעם לכאורה הרבה לפני. נדמה לי שזוהי התשובה העמוקה. בהר סיני נהיינו פוטנציאלי לעם שיצטרך להיות עם. קיבלנו את התורה, קיבלנו את התורה שאמורה לייחד אותנו ולעשות אותנו עם. אבל רק ביום הזה שבו נצטווינו על האבנים, רק ביום הזה שבו מופיעה המצווה הראשונה שמחברת את האבנים האלה עם דברי התורה, רק ביום הזה שבו התברר שאנחנו עם בארצו, שחי בארצו, אבל יודע שהוא יפסיק להיות עם בארצו כשהתורה לא תהיה כתובה על האבנים, רק בחיבור הגדול הזה נהיינו לעם. היום הזה נהיית לעם. הרעיון של סגולה מכל העמים כבר ניתן, אבל ההתבררות כעם בין האומות, ההתבררות הזאת תבוא רק כשנדע לכתוב את כל דברי התורה על האבנים. אגב, עכשיו בוא ננסה להבין כמה נפלא שהפירוש של חז"ל הוא לכתוב את כל דברי התורה באר היטב, כלומר ב-70 לשון. זה המסר לאומות העולם. המסר לאומות העולם שצריך להיכתב בכל השפות הוא לא המסר של כת נזירים שמסתובבת בעולם ומפיצה רעיונות של תורה. הוא המסר של מדינה, הוא המסר של חברה, הוא המסר של עם בארצו. עם שחי את כל חיי הממלכה שלו וכל כולו תורה. זה המסר ב-70 לשון. מה היה כתוב שם ב-70 הלשון האלו? גם אם נלך על הדברים המצומצמים ביותר, על ספר דברים, על פרשת הקללות, היו שם דברים מאוד לא נעימים לאומות העולם. היה כתוב שם שצריך להוריש מן הארץ הזאת את עובדי האלילים. היה כתוב שם שהארץ הזאת שייכת לעם הזה. היה כתוב את זה לא רק בעברית, היה כתוב את זה באר היטב ב-70 לשון. אבל הדרך היחידה שזה יהיה מבואר היטב לכל הלשונות היא כשאנחנו נדע שאין לנו ארץ ישראל בלי להקים את האבנים הגדולות ולכתוב עליהם את דברי התורה. כשזה המפתח לכניסה, ממילא זה יכול להיות ברור ל-70 לשון. כשלנו זה לא ברור, אי אפשר לומר את זה אפילו בעברית מגומגמת. ויכול להיות כתוב ב-70 לשונות הכי ברורים שיש, בלי שום בעיה. כולם יקבלו. אם אנחנו נבין את הרעיון הפשוט, שנדע לענות בו כי ישאלו בניכם מחר לאמור מה האבנים האלה אשר נחרטו מימי הירדן מפני ארון ברית השם. אנחנו נחזור עוד רגע לרעיון האדיר הזה שהרס"ג ובעל הלכות גדולות קובעים שכאן נמצאת מצוות כתיבת ספר התורה. בוא נרצה לסגור את הכל. אבל לפני כן אני מבקש ברשותכם לחרוג ולקרוא קטע מאיגרת שכותב הרב קוק לפני יותר מ-70-75 שנה לאנשי קהילת פרנקפורט. הם מדברים איתו על המצב בארץ ישראל, והוא מבקש מהם להיחלץ חושים ולבוא הנה כדי לעזור בעשייה החינוכית הרוחנית. הוא מדלג שם על המון ויכוחים. הוא מדלג שם למשל, או מגשר שם על פני הוויכוח הגדול שהיה בתפיסות עולם בינו לבין הרב הירש, שכבר לא נמצא אז בחיים, רבם של אנשי קהילת פרנקפורט, וכותב את הדברים הבאים, שהם לדעתי כל היסוד, ונדמה לי שבימים של היום הם עולם ומלואו. אל נא מאחר את המועד, הוא מבקש מהם לבוא הנה. אל נא ניתן את הרומסים לרמוס כל היונקים, ומיד תראו שהוא מתכוון כאן לא חלילה לאויבים, אלא לאחים אוהבים מבפנים, שמבקשים להקים פה הרבה אבנים, אבל בלי דברי תורה. מיד נראה את הדברים שלו. אל נא ניתן את הרומסים לרמוס כל היונקים שורשי צמח השם העולים על אדמת הקודש. אחינו היקרים שלומי אמוני בני אשכנז, ההולכים בעקבות גדול הדעה נזיר אלוקים המרומם. זה לא הזמן, אבל מעניין מאוד היחס של הרב קוק לרמיש. הגאון רבי שמשון רפאל היר, זיכרונו לברכה, אשר הציל בגבורת יש לימינו את שארית ישראל המערבית, את אנשי גרמניה, את שארית ישראל המערבית, על ידי אשר לימד והורה לאחוז בכל תכסיסי החיים במילואם, תורה ומדע, בכל תכסיסי החיים במילואם, לכונן על ידם את עמדת היהדות הנאמנה במלחמה במי שניסו להפר אותה, במי שניסו לגרוע ממנה. רק בתנאים אחרים, זה לא פה בארץ ישראל, זה היה שם במלחמה, ברפורמה, במלחמה, בדברים אחרים. רק בתנאים אחרים, בפרטים משתנים, אבל ברוח אחד, אתם הננו נקראים לעבוד כן בארץ ישראל עתה בימינו. עכשיו הוא מתחיל. אם נעזוב את שעת הכושר של התחלת התפתחות היישוב, אם עכשיו לא נתפוס את זה, ולמי הוא קורא? הוא קורא לשלומי אמוני בני ישראל. הוא קורא לאלו שיוכלו לתת פה את העשייה הרוחנית, חינוכית, תורנית, עד הסוף. נעזוב את שעת הכושר של התחלת התפתחות היישוב, והחלישות הגופנית והרוחנית וחסרון אמצעי המלחמה יבואו עד מרום קיצם אצל שלומי אמונים שבארץ ישראל. כלומר, אם אנחנו שלומי האמונים בארץ ישראל, כותב הרב קוק מהארץ, מיפו, אם אנחנו בארץ ישראל לא נהיה חזקים, אם אנחנו נהיה חלשים, ואחינו שמבקשים לרמוס דברי קודש מתוך תפיסות תמימות אבל מוטעות, מסוכנות, ימשיכו להחזיק בכיפה, או אז מה יקרה? והיד הרמה, כי זה ביטויים קשים וזה הרב קוק, והיד הרמה המחומשת בהפקרות ודרכי גויים, באין זכר לקדושת ישראל באמת, היא עוסקת בלאומיות, מיד נראה איך, המחפה את חרסיה בסיגים של לאומיות מזויפת, בגרגרים של היסטוריה ושל חיבת השפה. כל מי שקצת בהיסטוריה מבין בדיוק למה הוא מתכוון כנראה. אין, עסוקים בתחיית השפה, עסוקים בגרגרי היסטוריה, לא בעוצמה של עם, של והיה כי ישאלו בניכם אחר לאמור מה האבנים האלה ואמרתם להם. גרגרים, המלבישה את החיים, איזה ביטוי ללאומיות רחוקה ממנו, המלבישה את החיים צורה ישראלית מבחוץ, במקום שהפנים כולו הוא אינו יהודי. ומה יקרה אם זה ימשיך? זה עצמו, העומד להיות מי? התפיסה הזאת, הלאומיות הזאת, העומד להיות נהפך למשחית ולמפלצת. ולבסוף, קשה לקרוא את זה היום, גם כן לשנאת ישראל ושנאת ארץ ישראל. איך זה יכול להיות? הלאומיות הזאת, מפני שהיא חסרת תוכן פנימי, היא עצמה תהפוך להיות שנאת ארץ ישראל. כי התוכן, הצורה החיצונית, הלבוש החיצוני נטו, פועל לפי המניפולציות, פועל לפי הצרכים. המציאות השתנתה, אז גם הצורה משתנה. הכל לבושים, הכל חוץ. ולבסוף גם כן לשנאת ישראל וארץ ישראל. הרב קוק לא אומר, חכו 70 שנה ותראו. אלא תסתכלו 2,000 שנה אחורה ותלמדו. כאשר כבר נוכחנו על פי הניסיון. זה אותו הרב קוק שאין דוגמתו מישהו שמפתח ומשבח את שיתוף הפעולה עם הלאומיות ואת העשייה עם הלאומיות. איך הוא קורא לזה עכשיו, כאשר זה מנותק לחלוטין מתוכן יהודי? היד התמאה הזאת תתגבר. ואם זה יקרה, אז אין די בער גודל האסון. אי אפשר אפילו לתאר איזה אסון יתרחש. מפחיד לקרוא את זה. מה צריך לעשות? צריך לבוא שלומי אמוני בני אשכנז, כשהוא פונה אליהם, שלומי אמוני בני ישראל, ולהזכיר פה שמה שיקרה בארץ ישראל אם יקימו אבנים שלא כותבים עליהם את דברי התורה, הוא שהאבנים עצמם יהפכו להיות המשחית. את זה צריך לברר כאן. אבל בהשם בטחתי, שלא ייתן למות רגלינו, וכל חרד לדבר השם וכל חפץ בישועת עמו וארץ קודשו, יעמוד על דגלינו. הוא קורא כאן להקמה של תנועה, ונתחיל לייסד בציון פינת יקרת, ולהחיות את היישוב החדש, לא להילחם, להחיות, על בסיס טהרת האמונה, המחוברת עם ססון החיים ודרישת משאלותיהם הצודקות. המשאלות שלהם צודקות, אבל לא יישאר מזה כלום, אם לא נחבר את זה למעיין של דברי התורה באבנים. ולא יישאר כלום, ולעשה עצמו יהפוך להיות המשחית והמפלט. טול מהלאומיות הישראלית את דברי התורה הזאת, ונשארה לך לאומיות כמו של כל הלאומים. ואז לא נשאר אלא לפתוח את ספרי ההיסטוריה ולראות מה עושה בעולם תנועה לאומית שהתוכן שלה הוא רק המסגרת החיצונית. גרגרים של היסטוריה, חיבה של שפה, הרב לא אומר את זה בזלזול, אבל זה לא נשמה שיכולה להחיות את האבנים. זה יפה בתור שוליים מסביב כדי לצייר את האבנים. לא מחיים מכמה גרגרי מסורת, מכמה גרגרי אהבת היסטוריה ומכמה שירים יפים על איזה עבר יפה ומפואר והווה אחר לגמרי. אבנים מחיים מנשמה שמפקה בהם. אני רוצה לסיים בדבר שבו כמעט פתחנו. המצווה הזו של הקמת האבנים הגדולות מקבלת אולי משמעות עצומה בעצם ההבנה של ההתקשרות של עם ישראל לארץ ישראל כשהוא נכנס אליה. אבל כשמעמיקים המצווה הזאת, היא עוד הרבה יותר מזה. היא מה שמגלה את עובדת היותנו עם. אין תפקידנו בעולם כתפקידם של בודדים. תפקידנו בעולם הוא לגלות ממלכה של עם שלם שיודע לבוא ולהקים אבנים גדולות, שלא מתבייש לעסוק באבנים ובארציות ובמלחמות כשצריך, אבל יודע לזכור שהוא יפתח עם שכשלוחמים ביום לומדים תורה בלילה בגלגל. זהו המסר לעולם כולו. את המסר הזה מבארים בהר היטב ב-70 לשון על אבנים גדולות שמטיילים איתם להר עיבל ולגלגל. במסר הזה רואה רב סעדיה גאון, וכאן העיקר, את מצוות כתיבת ספר התורה. מצוות כתיבת ספר התורה במקורה, על פי הרס"ג, היא לא מצווה פרטית על כל יהודי ויהודי לכתוב ספר תורה. את זה כך לומדים פרשניו של הרס"ג, למדו חכמים על פי הרס"ג מהמצווה הזאת של האבנים. ספר התורה שאותו אנחנו כותבים לעולם הוא ספר תורה של ציבור. הוא ספר תורה של עם, הוא ספר תורה של ממלכה, הוא ספר תורה שמגלה למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על מדינה. זה ספר תורה לא של פרטים שמגלים כמה הם יכולים להיות צדיקים בתור פרטים. כל פרט ופרט יקיים את מצוות כתיבת ספר התורה, אבל היא תלמד מכתיבת התורה על האבנים הגדולות. מי ייקח את האבנים האלו? 12 שבטי ישראל, איש אחד משבט. אנחנו לא כותבים תורה פרטית. אנחנו כותבים תורה של עם. אנחנו כותבים תורה שמגלה איך הדברים כולם מחוברים. וזאת המצווה הזאת שעליה אמרה התורה, שמור את כל המצווה הזאת. ניסינו לברר על פי אבן עזרא בהתחלה, מה נתייחדה המצווה הזאת. המצווה הזאת היא הייחוס של העם הזה שיודע לחבר את האבנים הגדולות ואת דברי התורה. את כל המצווה הזאת כשתשמור, ממילא את המסר של עם זו יצרתי לי, קיימת כבר לפני כל העולם. כשהמצווה הזאת תתקיים, היא תתקיים בער היטב כלפי עולם שלם. ואז נוצרת התופעה הזאת של היום הזה נהיית לעם. הזכרנו את ההלל, נחזור אליו ובו נעמוד. אותו הפסוק שהזכרנו. התשובה לשאלה, מה לך הים כי תנוס? ומה לך הירדן שיסוב לאחור? התשובה לשאלה הזאת היא הגילוי שאמרנו מקודם ונבהיר אותו עכשיו. מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוה יעקב, לא באנו לגלות רק את קיומו של אדון כל הארץ. באנו לגלות את המיוחד שבאלוהי יעקב. באנו לגלות שארון ברית השם הולך לא רק לפני הפרטים שכותבים ספר תורה פרטי לעולם, אלא קורט את מימי הירדן לפני העם שרוצה להקים את מדינתו בארצו. אם הוא יעזוב חלילה את התשובה של ארון ברית השם, אותם אבנים, אותם גבעות והרים, אותן עשיות חיצוניות, הן עצמן תהפוכנה להיות המשחית והמפלצת שלו. אם הוא ידע לחבר, ואם הוא ידע להחזיר לאבנים את נשמת החיים שמקיימת את האבנים הגדולות האלה, אז הירדן ראה את אלוה יעקב, והירדן ימשיך לנוס מפניו. נדמה לי שהדברים האלו עושים את המצווה הזאת למה שקראה התורה בהתחלה. כל המצווה היא מורכבת, היא מחוברת מהמון דברים, והמורכבות והחיבור הזה עושים אותה למצווה הזאת, שהיא מצווה לשעתה, אבל היא גם מצווה לדורות. ערב טוב.